חשבתי לומר שניצגנו שלוש תפיסות של ביטחון, ויכול להיות שזה, בטח שיש מחלוקות, ויכול להיות שצריך לסדר את המחלוקות לא בין שיטות שונות אלא בין מצבי חיים, משום שיש מצבים שבהם אין לך מה לעשות. אנחנו דיברנו על המהר"ן שאומר שמתוך זה שאתה מזהה שהכל אלוקי, ביטחון זה ביטוי של אמונה, אתה מאמין שהכל אלוקי, אתה מאמין שגם הפרטים אלוקים, אתה מאמין שיש השגחה, אז אתה לא רק חושב שיהיה בסדר, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא קורא לך. כל מצוקה היא קריאה אלוקית, כביכול הקדוש ברוך הוא מבקש תושיט לו יד, כביכול קריאה לפעולה, מחשבה, להעצים את כוחות החיים, פתח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ ורואי אמונה. אבל האמת שמצבי החיים מאוד מורכבים, יש מצבים שבהם אין לך מה לעשות. מתי אתה מגדיר את זה כי אין לך מה לעשות? נכון, סוגיה מסובכת. אבל זה אי אפשר לבודד אולי שיטה אחת ולהגיד זה ביטחון וזה ביטחון הפוך ויש בין המחלוקת. זה הרבה יותר מורכב. יש וצריך הרבה ענווה והרבה אמונה בשביל להגיד אין מה לעשות. הביטוי אין מה לעשות יכול להיות ביטוי של חולשה ונביקת רוח והצלנות. אבל יכול לבוא גם מקום מאוד אמוני, מאוד גבוה. מאוד מאוד גבוה. יש מצבים, יודעים, הרבה, קל, תמיד קל לדבר חסרונות של אחרים. אבל הסכם אוסלו גם כן ביטוי להלך רוח כזה. הציונות שתמיד, מה שהציג אותה בציונות זה נטילת יוזמה ושאיפה למגע, להבקעה ויצירתיות. אז היא רצתה שלום. אז מה היא רצתה שלום? אז היא רצתה, אין מה לעשות לפעמים. אתה נורא רוצה שלום, זה יפה שאתה נורא רוצה שלום, אבל אתה צריך להיות ריאלי ואמיתי וכן, מותר לקחת סיכונים, מותר לקחת סיכונים יותר גדולים, חייבים להיות עם תעוזה. וכשאתה לוקח סיכונים לפעמים מתממשים, גם זה חלק מהחשבון. אבל יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא אומר לך, אין מה לעשות. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים ביחד, כשאנחנו מזהים את הביטחון במרכאות כפולות ומכופלות, אלוקים אומר, אנחנו צוות משימה, נכון? כמו את סיפור החיים שלנו, אנחנו ביחד כותבים. אלוקים יכול לעשות הכל, אבל אלוקים נתן לנו. שנחזיק גם איתו בעת ונוכל להוליך אותה, כביכול. כל בידי שם חוץ מירת שמיים. אז ככה זה, צריך אסור לשכוח את הצד השני, שגם הוא יש לו מה להגיד. יש פה שתי קצוות, שחלק גדול מעבודת השם זה לזהות את המרחב, לזהות את לאיפה אתה שייך, לפה באמצע. יש את הקצה שאתה עומד מול קירות אטומים, חומות פלדה, ואתה אומר, אני אצליח, נכון? ממבצע אינטבק כזה אתה אומר, אני אעשה את הלא יאומן, אני אחשוב, יהיה יצירתי, ועמוק, ויחשוב, יהיה מקורי, ומחוץ הקופסה, ויבטח. מתוך שאתה בוטח בהשם, מתוך שברור לך שאלוקים איתך, אתה לא לבד, ואז אתה פורץ איזה דרך שהיא לא ניסית בכלל, אבל היא מלאה ביטחון בהשם, כמו שהוא הסביר... נערך להסביר, אנחנו משגם, זה הולך להשם שמס, במובן של פגיעה בחוקי הפיזיקה, פגיעה בחוקי הטבע. אז מצד אחד אתה עושה את זה, מצד שני יש מצבים שבהם אתה צריך פסיבי לחלוטין, מצד שני יש מצבים שהשם ינחם לכם ואתם תחרישון. ואין פה מה לעשות ואסור לך מה לעשות. חלק מעבודת השם זה לדעת מתי הוא רוצה שנעבור איתו, מתי הוא רוצה שנתפלל, שרק נחכה בציפייה, בציפיותינו ציפים, נכון? כולכם מכירים את הגמרא שמספרת על מעשה ותלמיד חכם שקרא הרבה ושנה הרבה ושימש הרבה ומת בחצי ימה והייתה אשתו נוטלת תפילה ומסובב בתי כנסיות ותמיד רשיות ואומרת בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מקנמה מת בחצי ימיו ולא היה אדם ששיבה עד שבא אליהו הנביא. הגמרא שמתפרק ראשון בסרט שבא. ולפני שאנחנו יודעים מה אמר לאליהו הנביא, אז הרב בעיניה אומר שלא היה אדם שמשיבה, יש בחיים תקופות כאלה. שאתה לא צריך לקבל את התשובה מהר מדי, זה לא נכון. יש בחיים תקופות כאלה שאתה צריך לעבור, איך כתוב, היה כתוב בסוף הפרשה שלנו, שמשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים, אם אלוקים נמצא בתוך הערפל, אם אלוקים נמצא בבהירות המוחלטת. לפעמים מפגש, דורש לך להיכנס לתוך הערפל באמונה גמורה שהוא שמה בתוך הערפל הזה. זה קשור להרבה מצבים, זה קשור גם לביטחון. ביטחון יש מצבים שאתה צריך להגיד שום דבר לא ישבור אותי, שום דבר לא ישבור אותי, ואני אהיה הכי נועז שבעולם, הכי מתוחכם שבעולם, הכי משוכלל שבעולם. אני אעשה, ולפעמים אתה עומד ואתה אומר, לא, אני לא רוצה, אין מה לעשות, יש הרבה ענבה ואין מה לעשות. יש מצבים כאלה, במי של גוש קטיף, אני זוכר ש... היו כל מיני ויכוחים לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, והיו כל מיני הצעות שהוא עלול לעשות, הן היו לא ריאליות, הן רק מזיקות. אז רב טאו נתן כזה משל, הוא אמר שמישהו חוטף את כיף לב, אז אומרים, תביאו רופא, תביאו רופא. אין רופא, אז תביאו פרמדיק, זה אחרי רופא, נכון? אין, אז תביאו חובש, אין, אז תביאו סנדלר. למה נביא סנדלר? לא נעשה כלום, לא נעשה כלום, כן. אם לא עושים כלום. זה שמציגים בפניך את הבעיות, זה שאתה עומד מול בעיות, זה אומר שיש לך מה לעשות. חלק מהביטחון זה הפסיביות. אני מדבר על הביטחון שחובות הלבבות מדבר עליו הרבה. בסדר, עכשיו אני אדבר על הביטחון הזה, כן? חלק מהביטחון זה הפסיביות, חלק מהביטחון זה להגיד, אין מה לעשות, אז מה, אז אני רגוע. אם בדקתי בשום שכל, אם אני יודע, עונה לעצמי, אני לא עצלן, אני לא בטלן, אני לא מפוחד, אולי מפחד, אבל לא מפוחד. ואם היה פתרון, גם הוא היה דורש ממחירים קודם, הייתי עושה אותו, אבל אני בודק בשכל, ולפעמים אין מה לעשות, אין מה לעשות. יש דברים שהתהליכים שם זה תהליכי עומק, ותשובות מהירות מדי, וחפוזות מדי, הן יהיו פזיזות ונמהרות, ורק יזיקו עוד יותר. יש כל מיני תהליכים של דעת ואמונה, ומצבי נפש, ותצעק עד מחר, מותר לך לצעוק דרך אגב, שכויה מותר לצעוק גם אם זה לא יעזור, נכון? זה טריוויאלי, זה נכון גם ברמה החייתית הכי נמוכה, שכשכויה צועקים. אבל לחשוב שאתה עושה משהו מעבר לזכות, כמו ההבדל הגדול שיש בין מחאה לבין תוכחה, כשקורה משהו לא תקין, כשקורה משהו חמור, אז חובת המחאה היא חובה בסיסית, אנושית, בריאה. קודם כל הודיע שאין לך חלק בזה, ושאתה לא שייך. ולהביע כאב, להביע כאב, לא צריך. כשמישהו מקבל מכה, הוא צועק, איי, גם אם הוא לא חושב איך זה מועיל לו, לפחות הוא מילד קטן. אבל יש תוכחה, תוכחה זה כבר סיפור אחר לגמרי. תוכחה זה איך להועיל. זה לא מועיל, מחאה לא מועיל, גם לא צריכה להועיל. זה מועיל כי אני אמיתי, כלפי שמיים, כלפי אלוקים. אבל זה אומר, זה פותר את הבעיה. לא, לפעמים, להוכיח זה משהו אחר. תמה, אני אומר, בנזם, יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. להוכיח זה לשכנע, זה כבר סיפור אחר. יכול להיות שיש בעיות שאין לנו בשלב הזה, ברגע הזה, פתרון יכול להיות. וחלק מהביטחון זה לקבל את זה, חלק מהביטחון זה להכיל את זה. הנוכחות האלוקית בשטח היא גם מעצימה אותך וגם לפעמים מצמצמת אותך. אתה צריך כל הזמן לעשות חשבון, זה מה שאלוקים רוצים לך, למה לעשות חשבון כזה, רגוע, שלב, יש פה אלוקים. אז כשאנחנו אומרים שתי שיטות בביטחון, זה לא רק שתי שיטות בביטחון. שוב, יש דגשים, חובת הלבבות מדגיש צד אחד, והמהר"ל מדגיש צד אחר. זה נכון, הוא בחר להדגיש צד אחר, אבל ההדגשה הזאת היא הדגשה חשובה, אבל אף אחד לא שואל את השני, שמה? שיש פה ממד אלוקי, וממד אלוקי הזה הוא תלוי, הוא תלוי, שיש איסורים, שיש מורכבויות, שיש בעיות. לפעמים אין לך פתרון, לפעמים יש פתרון, הוא ייקח הרבה זמן, גם אז אתה צריך לדעת, זה ייקח הרבה זמן. ומי שמנסה לקצר טווחים, אז הוא פחז כמיים, אז הוא חוטא, אז הוא יערוס את הכל. הוא לא קורא נכון את המציאות, הוא לא קורא נכון את המציאות, אם הוא יעשה דברים, רק יזיקו, צריך לדעת להכין. אז דיברתי על הסכם מוסלו, ודיברתי על גוש קטיף, משני הכיוונים, ויש גם... ועוד שאני הייתי מאוד רוצה שיפטרו, ולפעמים כן, בגאווה, מלאת עוז, אתה אומר, אין מה לעשות. ואתה רגוע, למה? כי אם אלוקים אמר לך שאין מה לעשות, אז אתה לא מהיר להגיד אין מה לעשות. אם האנשים מבצע אנטבה היו אומרים אין מה לעשות, והיה מבצע אנטבה, אתה לא מהיר להגיד זה. אבל אתה גם יודע לפעמים להגיד שאין מה לעשות. ורבי נחמן שם נמצא, רבי נחמן יש הרבה מקורות מפורשים כאלה. שוב, במשהו אחד הוא דומה למהר"ל, במשהו אחד הוא דומה לחזון איש, שממשיך בצורה קיצונית כדי שכבות הלבות. הוא דומה לדרך שהחזון איש מציג, נניח שיקרה בחובות הלבות, והיא נכונה, שיש פה הכל הנהגה אלוקית כל הזמן. ולכן לפעמים אין מה לעשות, בזה ש... בואו נגיד את הדרך עכשיו אנחנו, אחרי זה נעשה את ההשוואות. שאני עכשיו מדבר על המעשה הראשון בסוף סיפור המעשיות. מעשה מבת מלך שעבדה. אז בת המלך הלכה לאיבוד, לא נספר פה את כל הסיפור, והמשנה למלך הלך לחפש אותה, ואת חיפש אותה כל כך הרבה מדבריות ימים, בסוף הוא הגיע לעיר, הוא רואה חומות גבוהות והרבה חיילים, אני חושב שהזכרת את אחד שם. ובת המלך בדוחיו, הוא לא יודע מה לעשות, יש חיילים רעננים, נראים מקצוענים, וחומות, והוא לא יודע איך לפתור את הבעיה, ואז הוא הולך לכיוון העיר, הולך, בנחישות הולך, ופתאום החומות נעלמות, כשהוא מגיע לחומות, הן מסתלקות. הוא מגיע לחיילים, עובר דרכם, הוא מגיע לתוך הארמון ויש שם הרבה אנשים, ואף אחד פתאום, איך שהוא לא רואה אותו ולא מתמיד אותו. מין אמירה כזאת שאומרת שכל העיכובים, כל המניעות זה חוסר האמונה שלנו, הוא זה שהוליד אותם. אין, הכל דמיונות. אין עיכובים באמת. אתה צריך חדור באמונה, אתה יודע את האמת, ואז אתה הולך. הולך דוח עם האמת שלך, עם הביטחון שלך, נקרא לזה ככה. ומה יקרה עם כל העיכובים? הם יתפוגגו, זה בכלל לא עסק שלך. אז יש פה אקטיביות ופסיביות, נכון? למה זה פסיביות? זה פסיביות כי אתה לא עושה כלום. אתה לא עושה כלום כדי להתמודד עם הבעיה. אבל זה אקטיביות כי אתה נדרש לעשות את האמת שלך, את האמונה שלך. אתה נדרש לעשות משהו שהוא, אני מנסה לומר ככה, זה כמו המהר"ל שאנחנו נשענים הרבה על בינתנו. גם המהר"ל וגם רבי נחמן באיזשהו מובן, הם אומרים לנו שמה טוב, נכון? מה שהחזון איש כל כך מרבה לומר, שתן לאלוקים להחליט מה טוב. תן לאלוקים. ביטחון זה לא, אני בטוח, זה מה שצריך לעשות וזה מה שיהיה ואני אתאמת. זה החזון איש אומר נגד. שוב, יש מנגינות כאלה בחובות הלבות, בעיקר ביחס לפרנסה. נכון, בדברים כאלה יש משאר ביטחון בחובות הלבות. אבל החזון איש, ככה לפי הבנתי הקטנה, העצים את זה הרבה יותר. זה פסיביות מוחלט. אתה לא צריך לעשות כלום. אלוקים מטפל בעסק. מי אתה בכלל? את ביטחון לפי החזון איש, זה לא אתה יודע מה הפתרון, אתה יודע מה, אתה יודע מה צריך להיות. אתה לא יודע כלום. תן לאלוקים לנהל את המערכה. ביטחון זה השלמה פנימית עם זה שהכל לטובה, עם זה שהכל אלוקי. השלמה הפנימית היא לא דבר שלך שום דבר. אתה, את השכל שלך שים בצד. אלא אם כן, ההלכה אומרת לך, נכון? הוא מביא דוגמה כזאת שאתה יש לך עסק ומישהו באותו מבוי, אותו חצר שלך פתח עסק מתחרה. אז הוא אומר, מה אתה צריך לעשות? מה זה תלוי? אם זה עסק רגיל, אם זה תלמוד תורה, אז ההלכה פסקה שקנאת סופרים תרבה חוכמה, וזכותו של אדם להקים תלמוד תורה בדיוק שאתה הקמת, ולכן אם לפי ההלכה מותר לו, אז אתה צריך לקבל את זה בשלווה, ולא עושה כל מים פרנסה, אלוקים תפל בזה, לא עסק שלך. אבל אם יש לך חנות אופניים, והוא פתח חנות אופניים באותו מבוי, אז זה לא תשיג גבול רעיך, וזה יורד לאומנות חברו, וזה ההלכה אומרת שזה לא בסדר, ולכן שם מצא מידת הביטחון, אתה חייב להיאבק בו, ואתה יכול לצאת כנגדו. ולהפך, אם אתה לא יוצא כנגדו, אז זה חוסר ביטחון. זאת אומרת, המוח שלך הוא, שים אותו בפינה, המוח האנושי שלך. אתה תלמד את ההלכה, אם ההלכה אומרת שיש, צריך לעשות משהו, צריך לעשות, אם ההלכה אומרת, לא אומרת, הכל בידיים של אלוקים. זאת אומרת, יש פה איזה פסיביות כפולה בעמדה הזאת. פסיביות באיך אתה מתייחס לתובנות שלך, לתבונה שלך. אל תתייחס אליה. איך אתה מתייחס להחלטה מה טוב ומה לא טוב, אל תתייחס אליה. חוץ מזה פסיביות, במובן שממילא אתה גם לא עושה כלום. אתה עושה רק מה שההלכה אמרה. אתה על עצמך, אל תישאר בכלל. המהר"ל הפוך מנו, אני חושב, בשני כיוונים. א', אתה קובע מה הפתרון, נכון? אתה בשכל שלך רוצה שינוי. יש מצוקה. ברור שגם המהר"ל אומר שתגיד הכל לטובה. אבל הכל לטובה, לפעמים המצוקה נועדה כדי לחלץ ממך כוחות של עשייה. אז היא לטובה, ובזכותה אני אהיה אקטיבי, ובזכותה אף אחד לא מתפקח עם הכל טובה. המהר"ל אומר, אם אני מבין טוב את הפרק שאנחנו לקראת סופו, זה אתה נשען על התבונה, על המחשבות, על הדאגות שלך, וחותר לפתרונות. אז הביטחון זה לא, הביטחון הוא בדיוק הפוך מלעשות לך פסיבי, הביטחון עושה לך אקטיבי. ורבי נחמן, אני הבנתי אותו באחד המקורות, אני לא יותר מדי יושב טוב ברבי נחמן, אבל לפי מה שאני מבין שם, זה שעל הבינה שלך אתה מאוד נשען. זאת אומרת, על ההבנה שלך מה טוב ומה לא טוב, וזה כן, אתה רוצה לחפש בית המלך. ומשבת המלך צריך לבקוע חומות, אז אתה חושב שצריך לבקוע חומות. אתה לא יודע, יש חומות, סימן מאלוקים שצריך חומות. לא נכון. אני אסתער, אני עם ראש בקיר, יש לי אמת, אני הולך לבצע אותה. איך אתה מבצע אותה? וזהו פסיבי לחלוטין. זאת אומרת, אני מחלק פה בין מה צריך להיות ובין איך צריך להיות. בברסלין. מה צריך להיות? זה אנחנו קובעים. אנחנו צריכים להוציא את בת המלך מתוך המבצע. איך עושים את זה? זה כבר הוא לא מתוחכם, הוא לא זה, הוא הולך דוח. הולך דוח, הוא עושה ניגונים ומחיית כף, או על ידי ריקוד, דברים כאלה שהם לא פולשים לתוך החיים. שוב, אז יש פה שלוש גישות, הרבנו להזכיר אותן לאורך כל הפרק, אבל יש, אפשר לשייף את הקצוות, שהמחלקות לא יהיו עזות מדי. אמרתכם, תלוי מה. יש מצבים שהם קוראים לך לפעול, ויש מצבים שאתה צריך להגיד לו, אין לי מה לעשות. אין מה לעשות. יש מצבים שכמו בעיניה שהזכרנו, שלא היה איש משיבה, תשובה. יש מצבים שאתה לא צריך לקבל תשובה. בסדר בוקר זה ככה, נכון? מי שלומד ביאור רגל לסוגיה, אתה רואה, אתה לומד את הסוגיה השבוע וחצי, ואז אתה רואה את זה במשפט כזה קצר וביאור רגל. אבל אם תקרא את ביאור רגל לפני שלמה, אתה לא תבין אותו. אתה צריך לראות את הקושייה, ולהבין איך תוסות למובן, ואיך תוסות למובן, ואיך תוסות... יש גמרא, ותוסות ששואל שאלה, והשאלה לא מובנת. ואתה לא מבין מה קוראים תוס, ואחרי שאתה מבין מה אתה לא מבין, אתה מבין שתוס בכלל הבין את הגדר בצורה אחרת, בגלל שהוא מבין את הגדר בצורה אחרת, הוא שאל את השאלה, ואז הוא אומר את התשובה. בסדר? אבל אם מישהו יגיד לך מההתחלה, מההתחלה, הוא יבוא אליך ויגיד, תשמע, תוסות שאל את השאלה הזאת, כי הוא מבין את הגדר של ההלכה פה בצורה אחרת, אז זה לא יחדור אליך, זה לא יחדור אליך, כי זה יחדור אליך, אתה צריך להיות תקוע בתוסות, ולהגיד, וואו, אני לא מבין, אתה צריך להרגיש איך ההבנה הרגילה לא מסתדר עם תוסות, אתה צריך להיות שם, לשקוע בזה, ולנסות לתת פתרונות, זה לא בזבוז זמן, זה ככה אתה מחדיר את תוספות אל תוך החיים שלך. אתם יודעים, הקיבה היא פועלת באופן כזה, שיש דיאטות כאלה, שאת אבות המזון מפרקים. אנחנו אוכלים בצורה מעורבת כל אבות המזון. דרך כלל כשאתה אוכל מאכל מסוים, אז הוא מעורב, יש פה גם תחמימות, וגם חלבונים, וגם שומנים, ביחד. ויש דיאטות כאלה שמחלקות את האוכל. תחמימות לבד, שומנים לבד, חלבונים לבד, ויטמינים לבד. וזה מאוד מאוד יעיל. זה מאוד יעיל, לכאורה זה מאוד יעיל להרבה דברים. אבל התוצאה היא, ככה סיפר מי שעשה את זה, התוצאה היא תת תזונה. למה תת תזונה? משום שהעקבה מחולקת לפי חלקים. יש חלקים בעקבה שמעכלים כל אב מזון, כל אחד מהמזון הזה מעוכל במקום אחר, יש תאים במקום אחר בעקבה, ששם מפרקים אותה ומעכלים אותה. עכשיו, אם אתה אוכל רק חלבונים, אז זה מגיע לאותו מקום בעקבה, והעקבה לא מעכלת את זה. כי העיכול של עקבה הוא דרך זה שהוא מתמודד, עקבה מתמודדת עם חומרים שלא יכולה לעכל. זאת אומרת, יש פה איזו פעולה של מעיכה וגריסה, וניסיון לברר, אבל אם זה, אין משהו מתנגד, אין משהו מתנגד, אז הכל אף דרך זה, ואתה אוכל, וזה לא מגיע אחלה גוף. זאת אומרת, החיים מביאים דרך שלבים שצריך לברר אותם, לברר אותם. אני חוזר לזה שתוספות, אם אתה לא הבנת שההבנה הראשונית שלך היא בעייתית, ואיך תבין שההבנה הראשונית שלך היא בעייתית? היית זה שתהיה תקוע, ורגע, אני לא מצליח להבין פה, אז אם תרץ ככה, אני לא מבין פה, עד שתנסה, ותשבור את הראש, תביא כמה אתה רוצה, תראה שם הכל, רק אז תקבל את ההסבר של רב שימן, ואז תגיד, עכשיו אני משוכנע בזה. אז יכול להיות שאחרי זה לא תזכור. מה לא תזכור? למה אתה שבוע שלם, אתה מסכם את זה ככה בעמוד אחד, תגיד, רגע, אבל מה ישבתי כל כך הרבה זמן על ה... אתה לא תזכור, אבל זה שהזמן הארוך הזה שעשית הוא בונה משהו. הזמן שחולף הוא לא זמן מת, ממש לא זמן מת. אם אתה לא מת, הזמן מת. זה זמן שבונה לך משהו, וגם בביטחון ככה, לפעמים יש צורך לעבור זמן. לפעמים אין מה לעשות. זאת אומרת, אין מה לעשות במובן המזעזע. יש לחיות את היום-יום, בתוך ערפל, בתוך מורכבויות, בתוך קשיים. זה בונה בנו משהו מאוד עמוק, משהו מאוד אדיר, משהו מאוד אמיתי, שאתה נותן לזמן לחלוף. אז אנחנו עוברים לפסקה המסיימת בעזרת השם. ופרק כמה דגיד נשלח למרוק ולרבי אלעזר. זה לא רבי אלעזר, מי זה? פתוח פה למישהו? לראשי תיבות ב... אז כן רבי אלעזר. בני האדם עומדים עליי ובידי למוסרם למלכות. מהו? סרטט וכתב לי, אמרתי אשמירה מחתו בלשוני, אשמירה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אף לפי שרשע לנגדי, אשמירה לפי מחסום. שלח לקמצר וליטורה, ולא מצין הדייקום בו, שלח לדום להשם ויתחוללו, והוא יפילם לפני חללים וחללים. השכם והערב עליהם בבית מדרש והם קלים מאליהם. הדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנו לגניבה בקולר. וזו גמרא מאוד מסובכת, מאוד מורכבת. גניבה הוא המורה. שמקשה הרבה קושיות על מרוקבה. ויש בינו איזה מאבק רוחני מאוד מאוד עמוק, אני רואה שחרג מה... חרג מהגבולות, אני לא יודע איך לתאר את זה, אני יודע, גניבה הוא המורה, הוא חי בדור של המוראים, ורואים אותו מתווכח הרבה פעמים עם המוראים. אז מה הוא כבר אומר לו, מה לעשות, הוא שואת רבי לזה, אני מתמוטט, בני אדם עומדים עליי. הוא עושה לי את המוות בדרכו שלו, ואני יכול למוסר מלכות, זאת אומרת, יש לו... הוא עבר על כל מיני סעיפים, גניבה זה גם שם כזה. אף אחד פה לא יקרא לי, יש לו גניבה כנראה, נכון? בשם מוזר, אבל ילד התורני מאוד מאוד עמוק היה לו, והוא איכשהו תוקף שם את מרוקבה בצורה שלא נותנת לו לחיות. אז הוא מאוד מבקש לעשות משהו. הנה זה דוגמה, אתם רואים, הוא מסיים את הפרק עם דוגמה שמרוקבה מאוד מאוד מנסה לעשות משהו, ורבי אלעזר עוצר אותו בכל הכוח. הביטחון הזה הוא הביטחון הפוך, נכון? מפשט הגמרא, הוא מנסה לפתור את הבעיות מרוקבה, ומותר לו, זכותו לעשות לפתור את הבעיות. מי שעושה לו את המוות, וכנראה שיש פה איזה פשע ש... שזכותו, אולי חובתו לטפל בו, ורבי אליעזר שם לו ברקסים. רבי אליעזר. סרטט וכתב לי, שם הסוגיה היא איך כותבים פסוקים, אם מותר לכתוב פסוקים... פסוקים מהתנך, מותר לכתוב רק עם סרטוט. סרטוט זה קווים ישרים כאלה שרוחצים אותם בדף. שאסור לכתוב פסוק ככה. שזה הסוגיה מביאה שם. אז הוא אומר, סרטט וכתב לזה פסוק, פסוק מתנים, אמרתי, שמירה מחלטו בלשוני, שמירה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, עוד נגדי, כך תמיד המלך אומר, בעוד רשע לנגדי, אבל בכל אופן, אני שמירה לפי מחסום. בכוח, יש מה להגיד, מי שם מחסום לפיו? מי שיכול לנשוך, ובכל אופן, בכל הכוח, אני שם ברקס. זה משהו אקטיבי לשים מחסום, כי זה, אף אחד לא שם מחסום. אני מת להגיד את זה, ואני לא אומר את זה. אז שלח לי כמה צער אל איתו, ולא מציין עד היוקים, אני מפורק לגמרי. זה לא איזה קושי נורמלי, לא הייתי שולח לך, אני לא, אני לא יודע להגיע למנגינה בדיוק מה הכוונה, אני לא מצליח לעמוד בזה, אבל רבי אלעזר אומר לו, תהיה פסיבי, תמשיך להיות פסיבי, דום, דום להשם והתחולל לו, זה הפסוק. והוא יפילם לפניך חללים חללים. מה זה דום? דום זה השכם והערב עליהם בבית המדרש והם קלים מאליהם. עזוב, זה, זה, זה סופר פסיביות ואלוקים מטפל בזה. תן לאלוקים, אל תתערב לו. הדבר יצא מפי רבי אלעזר, ונתנו לגניבה בקולר. קולר זה הזיקים, קולר זה המשטרה תפסה אותו, המשטרה הבבלית. פירוש הכתוב, שאם יעשה לך הרשע רע, קשה להגיד לי על גניבה שהוא רשע, אבל אני אקרא את המערב. אם יעשה לך הרשע רע, אמתן לתשועת השם יתברך. הוא פירוש דום, כלומר שהוא ישתוק ולא יעשה דבר. והשם יתברך יעשה מלחמתו כדכתיב, והשם מלחמתכם, ואתם תחרישו. והכוכחה פירושו בשישיהם, השם משקיע ומערב את המדרש. דאם כן, לא שייך לומר דום, כאילו, כאילו אמר שקדוש ברוך הוא ילחם מלחמתו והוא ישתוק ולא יעשה שום דבר. ולמה קדוש ברוך הוא ילחם מלחמתו? ואין זה רק בשביל שהוא מלחם את השם. ולמה הוא מלחם את השם? רק מפני שהוא משקיע מערב במדרש והוא אל השם יתברך. וכך דבר זה בעצמו יהיה גורם שנפיל אותם חיילים, כדבר במלחם מלחם את השם, כאשר יוצא להערה אל מי שהוא אל השם יתברך לגמרי. ופירוש הגון ומקובל הוא מאוד בפירוש הכתוב. אז זה הפוך מכל מה שאמרנו קורה פה, נכון? בפירוש הגון ומקובל מאוד בפירוש הכתוב, והנה מה שאמר השכם והריב אל בית מדרש רמז בכתוב. כשהכתוב אומר שידום להשם לצפות ולקוות ולשם יתברך כי הוא ילחם מלחמתו. והדבר זה אינו רק שהוא בוטח בו יתברך, אם כן הוא מוסר עצמו לשם יתברך וגם משכם והריב את מדרש, ובזה הוא חלקו שבש ברוך הוא לגמרי כאשר משכם והריב את המדרש. כי ביטחון הוא על השכל. איך הביטחון יהיה פה על השכל? והשכמה לבית המדרש עם עוד תורה גם כן על השכל. ואז מלחמתו מלחמת השם. אז איך הפרק הזה נראה כאילו אומר הפוך לגמרי מחומש גמזו? מחומש גמזו הוא עושה אקטיבי. מחומש גמזו לא הלך לבית המדרש ומשקים וערים. נכון? אז זה סיטואציות. מתי המציאות אומרת לך להשקים ולערים? ומתי המציאות אומרת לך ללחום? נכון? מה עשה דוד כשהוא ראה את גוליאד? אמר תהילים? מסתומה. אין לנו עוזר פרק תהילים. אתם יש בערך 10 פרקים תהילים שיש להם כותרת בברוכו מפני אבשלום בנו, בברוכו מפני פלישתים, ביחוז אותו פלישתים בגת, ביותו במערה, אבל אין בירותו את, דוד, את גוליאת לנו. כי גוליאת כל זה מזמור תהילים אחד גדול, כל זה שירה, כל היציאה של דוד מול גוליאת היא שירה. ושירה שלא אומרת, דוד לא אמר, תביא גמרא נלמד וגוליאת ייפול חללים חללים. כל המלחמות של דוד לא היו ככה. יש רגעים שמעניין אותי לזהות איך המהר"ל מגדיר אותם. אני חושב שהבעיה ברורה. משום ש... משום שגם אברהם אבינו בארבעת המלכים, יהושע בן נון, משה רבינו ממלאק. לא צריך להגיד את הרשימות של... לא פעלו לכאורה לפי ההיצעה הזאת. אני חושב שהמהר"ל מפגיש אותנו במצב של כמעט אין מה לעשות. משום שהאויב של מרוקווה הוא... הוא לא אויב. בואו נפתח את הגמרא בפנים ונזהה בדיוק מה עשה למרוקווה. גניבה לא עשה למרוקווה צרות. גניבה מתמודד איתו רוחנית, אמונית. לפעמים זה הרבה יותר קשה מצרות. איפה זה? דבר? איך? זיים כבר? פה לא כתוב מזה. אבל את גניבה אני זוכר, מקומות אחרים. את גניבה אני זוכר במקומות אחרים, והוא מופיע בש"ס. אני מניח שזאת הבעיה. אתם מבין, למה? אם בני האדם עומדים עליי ודין נוסעים לחוט, אז מה הוא שולח את רבי אלעזר? אתה מבין שהוא שולח את רבי אלעזר בגלל... רש"י אומר, בני אדם עומדים עליי לחרף ולגדף וידי למוסרן, כוח בידי להלשין אליהם לנגדי, מריבני ומתניתני. גניבה היה חולק עליו כולה הרששב שבו זה שולטים שם מוכתבים למלכות להרגה. אז יש מצבים שאתה יודע לעשות, יש מי אויב שמוגדר כאויב. אבל יש לי אויב כשלא מוגדר כאויב. אני מתכוון שהביטחון מביא אותך, או הניסיון לקחת יוזמה, מביא אותך למצבים שאתה חושב שאולי מרחיק אותך מאלוקים. גניבה הוא ודאי יהודי, הוא יהודי שרוצה לדעת תורה, הוא יהודי ששואל. שוב, אני לא רוצה להגיד שהוא נורא, אבל הוא ודאי חי ודיבר איתם ועסק איתם. ובגלל שהוא מנהל מלחמה נגד מרוקווה, האם הביטחון אומר, יש כל מיני דרכים לפתור את הבעיות, בסדר? לשכנע את גניבה, להרגיע אותו, להפחיד אותו. אבל הפתרון היחיד שמרוקווה מוצא הוא פתרון שהוא איום ונורא. הפתרון של... גובל באיסור הלכתי. אחרת הוא לא היה אומר שמותר, נכון? לא אמרו שפיקוח נפש. שיחלפו וידדפו אותך, תהיה חזק. בסיטואציה שהזכרתי קודם דוגמאות כאלה, שמה אומר, אין מה לעשות, יש מצב חמור מאוד, לא אמרו, אין מה לעשות, אז אולי אין מה לעשות, זה מרשה לי לעשות דברים שאסור לעשות. וזה פיקוח נפש של כלל ישראל, וזה מצוקה, ומה יהיה על בניין התורה. ומישהו מאיים על ה... על האידיאלים שלי, בואו נדבר על רחל ולאה, בסדר? רחל מלאת ודאות שהיא זאת שתקים את בית ישראל, שהיא גם רחל וגם יעקב בטוחים בזה, שמשניהם ביחד יוקם העם שישראל אשר, נקרא עבדי ישראל אשר בך את פער, ועם זו יצאתי לי תהייתי יספרו, ותמצית ההוויה כולה. והיא רואה שלאה מנסה לפגוע בזה, רואה שלאה מנסה לפגוע בזה. אז רחל עובדת בצורה ישרה, בצורה של ביטחון, ואומרת לי יעקב, בוא ניקח סימנים. בוא נתאם בינינו איזה סימן סודי, איזה סיסמה, איזה קוד. שאם זה יקרה, אז נעצר את הכל. יש פה איום על עתיד הבריאה כולה, על המגמה האלוקית יש עתיד. וברגעים האחרונים, בשניות האחרונות, רחל נותנת את הסימנים ללאה כדי שלא תצא לבושה וחרפה. זאת אומרת, היא לא רק מבטרת על הביטחון שלה, על ההשתדלות שלה, היא גם הורסת, נכון? כי אם היה סיכוי שיעקב יחשוד בלאה, הסיכוי הזה עבד כאשר רחל נתנה את הסימנים. ולמה זה? כי לא הוצאתי את אחותי לבושה וחרפה. ככה רחל אומרת, אנחנו מצטעות במדרשים. וגם זו שאלה גדולה, מה? את לא הוצאת את לאה לבושה וחרפה? לאה מוציאה את עצמה לבושה וחרפה. מה? את מעליבה את לאה? שלאה לא תדחף בכוח ותסתדר. מה את אשמה בזה שלאה נכנס בכל הכוח? אז הטעות הזה לא עניין את רחל, ממש לא עניין אותה. מדוע? משום שרחל יש לה את הוודאות המלאה שאשתו של יעקב, היא צריכה לא את ילדי יעקב. היא יודעת שלאה לא צדיקה ממנה במילימטר. היא לא עושה השוואות, ובכל אופן ברור לה שלאה מלאת קודש ומלאה שאיפה ומלאה ודאות. ואם לאה עושה את זה, אז רחל אומרת, אני מבינה שאני לא מבינה. לא קל להגיע, אסור למהר להגיע למקום שבו הביטחון אומר לך, אין לך מה לעשות. ויש רגעים כאלה, רגעים שבהם אתה למשל פוגע במישהו אחר. באיזה מישהו אחר? באחותה, אני לא פוגעת בה, אחת פוגעת בעצמה. בסדר, אז מה זה שאני מי פוגע בה? יודעת שלאה היא לאה, נו, מה נגיד עליה? מתנותיה ארוכות, זאת שיצאו ממנו בסוף משה רבינו ודוד המלך והמשיח והכהנים. אז היא רואה איזה הר קודש כזה עליון שמשוכנע בחלוטין, לחלוטין בכל ליבו. אני מקווה שהביטחון, איפה הברקסים שלהם בביטחון? מתי אתה חותר למטרה בכל מחיר? ומתי אתה מרסן את עצמך? מתי אתה אומר אין מה לעשות? נכון? קודם אמרנו. מה הפרמטר? מתי? טוב שסיירת מטכ"ל נמצא אין טבע, לא אמרה אין מה לעשות. טוב שהם שברו את הראש וחיפשו מתחת לאדם איזה סדק שדרכו נבקיעו. אז בכל החיים אנחנו רוצים לעבוד ככה, נכון? אז מתי הברקס? מתי אלוקים אומר לך, עצור? מתי? אני חושב מסיטואציה הזאת שנראה נביא. כי זה פוגע ממישהו אחר. אז יש איזה מאבק רוחני כנראה קשה מאוד בין גמי ונמרות. כשמרוקו מרגיש שמרסקים אותו, אבל התגובה האחרת שלו היא לרסק אותו בחזרה. לא לכל אויב אומרים דום להשם והתחולל לו. יש הרבה אויבים שאנחנו אומרים, תהרוס אותם, יש עליך הברית יכרותו. אבל מרוקו נמצא פה סיטואציה שהוא לא יודע מה לעשות, משום שכתוב כל מי ש... כל מי שאני לא זוכר איך זה מדויק, כל מי שנענשים בגללו, אז... אז בשמיים יש איזה קפדה עליו, נכון? מישהו הזיק לי ובסוף פגע. בגדולי הדורות תמיד סלחו גם לאלה שפגעו בהם וביזו אותם וציירו אותם. כי מה הם ירוויחו מזה שהם ישמרו קפדה? אם יש משהו פרקטי מעשי שאפשר לשנות, אפשר לקדם, כן, אבל אם לא, אז לא. נכון? אז הם סולחים, מבטרים, לא מעניין. ויש הרבה סיפורים כאלה, לרב זה צד בטח סיפורים על עוד הרבה. אז גניבה... מציק למרוקווה, ומה לעשות? זה מה שהוא חושב עליך, יש לו ביקורת עליך. הוא חושב שאתה טועה, הוא חושב שאתה לא לעניין. ואם אתה יכול לפתור את זה בצורות הגונות, אם אתה יכול לשכנע אותו, אם אתה יכול לשכנע את הציבור, מרוקווה רואה שהמצב הוא שכדי הביטחון כביכול, העשייה מביאה אותו למקום שהוא מתרחק מהאלוקים, למקום שהוא יורד ממדרגת הרוחנית, למקום שהוא פוגע, הוא מסגיר מישהו למלכות. וזה רבי אלעזר, מה? פסוקי תהילים זה לא הלכה, אתם יודעים. כל התהילים זה מדרגה מאוד גבוהה של דוד המלך, של החסיד שבחסידים. רבי אלעזר אומר למרוק, ואני חושב שכדאי לך יותר להיות בגובה של דוד המלך. ודום להשם, דום להשם, כשיש לך סיטואציה שאין לך, אני מדבר עכשיו מה עושים כשאין מה לעשות. איך מזהים שאין מה לעשות? שחוסר העשייה מביא אותך לחוסר הגינות, לחוסר מוסריות. כשאין מה לעשות, אתה מנסה לעשות בכוח, אתה לא מוכן לקבל, ואז אתה... עושה טעויות, מותר לך לעשות טעויות, ומה אסור לך לעשות? אסור לך להיות פחות בן אדם. כשאתה יוצא למלחמת השם, היא לא מניקה לך לגיטימציה, להיות פחות בן אדם. מלחמות השם לא מניקות לך לגיטימציה, להיות עם עין רעה, ולשקר, וללעוג, ולהעליב. זה מלחמות קודש, מלחמות קודש, השם לא כתמי תלך וקרם מחניך. וכשאתה מגיע לצומת כזאת, שאתה רואה שברירה אחת זה לסבול, וברירה שנייה היא להתרחק מאלוקים בהתנהגות המוסרית שלך. אז הפתרון היחיד הוא לא ימינה ולא שמאלה, הפתרון היחיד הוא למעלה. הפתרון היחיד הוא השכם והרבע מבית המדרש. הפתרון היחיד הוא, אלוקים מבקש לך לגדול. תהפוך את המלחמה הזאת למלחמת השם, תהפוך את המצוקה שהיא אולי אישית שלך, זה פשר המצוקה, זה פשר אין מה לעשות. אם אין שלום עם פלסטינאים, או אם אין אפשרות לפתור את ההתנתקות, אז הפתרון הוא לא פוליטי והפתרון הוא לא תקשורתי. לפעמים כן, לפעמים לא. מה הפתרון במקרים כאלה? הפתרון במקרים כאלה לא לפני ימין ולא שמאלה, אלא להפוך את המציאות הדו-ממדית לתלת-ממדית, למרחביות לעומק. ולעלות למעלה, השכם והרבע לבית המדרש כוונה. זה הזמן להתכנס, זה הזמן לחדור פנימה, זה הזמן לגדול, לגדול. במקום לבוא בטענות לאלה שתוקפים אותנו, יש לנו טענות כרימון, אז להביא את עצמך למקום כזה שיהיה הרבה יותר מסובך לתקוף אותך. הדבר יצא מפי רבי אליעזר, זה ביטוי קשה, הדבר יצא מפי רבי אליעזר, ביטוי שתבלים מהמקור שלו. מגילת אסתר, שם לא צדיק גדול כתוב עליו את זה. להבדיל בין רבי אליעזר לאחשוורוש. אבל זה קרה, אתה אל תיגע בגניבה. גניבה הוא אח שלנו, וגניבה זכותו שיהיה לו ביקורת עלינו. זכותו לראות בנו דברים. באמת הוא אומר, זה שגניבה מתפקד, סימן שאתה עוד לא משכים ומעלו, ואתה נדרש. זה לא מספיק שהוא מסכים ומשכים ומעלו בית המדרש, צריך את השיתוף פעולה של רבי אליעזר גם. זה צדיק עליון שבא ועוטף אותו. אבל ביחד זה, קורה. אני מבין שהמהר"ל בסוף הפרק שם בגבולות גזרה. מתי לא? והלא הזה, שימו לב, זה עצם הביטחון. זה לא מתי לא להשתמש מידת הביטחון. זה בא מאותו מקום, זה אלוקים פה. אז אם אלוקים פה, אז אתה עושה את מה שאתה חושב, כי זה לא המחשבות שלך יועילו, כי אלוקים ציפה ממך שאתה עושה מה שאתה חושב. ואם אלוקים פה, אז אל תעשה את מה שאתה חושב. דרגים אחרים. אם מה שאתה חושב גורם לך להיות אדם קטן יותר. אם מה שאתה חושב גורם לך לתת, למסור את גניבה למלכות, שזה אולי צודק, אז מה? אבל אתה רוצה לא רק לפתור בעיה, אתה רוצה לעבוד עם אלוקים. אם אתה רוצה לפתור בעיה, אז זכותך. שיח הזכויות. השיח הקטן והעלוב הזה, זכותי, זכותי, אתה לא תגיד לי מה לעשות. אז הוא מציע לו לא להיות שם, הוא מציע, תתגדל, תתרומם, ומעילה זה יגיע, וזה עצם הביטחון, ודבר זה אינו רק שהוא בוטח בו יתברך, אם כן הוא מוסר עצמו לשם יתברך, וגם הוא משקיע ומעריב בית המדרש. ובזה הוא חלקו של התשעת וכו' לגמרי כאשר משקיע ומעריב בית המדרש. וברגע שהוא חלקו, אז מי שתוקף אותו כבר יש לו עסק ישר עם אלוקים, אז באמת לא עסק שלי, אז הדברים הסתדרו. הנה, אז הנה המהר"ל חוזר לכמעט רבי נחמן, נקרא לזה ככה. כי את המטרה אמרו כבר רוצה, המטרה היא שהפסיקו לתקוף אותו, הפסיקו להרוס את התורה שלו. ודרך הביצוע זה יקרה לבד. זה יקרה לבד, יבצע לבד. בואו רק את השורות האחרונות. כי הביטחון הוא על השכל, וההשכמה לבית המדרש ללמוד תורה גם כן על השכל. ואז מלחמתו מלחמת השם. מה הכוונה הביטחון הוא על השכל? זה על השכל ואל השכל. איך אתם מבינים? מי רוצה לעזור לי?
בנוי על השכל, כמו שאמרנו כל הנתים.
וההשכמה היא על השכל? יש פה על השכל ואל השכל. אולי השכל... אל השכל ושיהיה על השכל. כן, יכול להיות. השכל במערה למקום הוא האמת האלוקית. האמת האלוקית, לאו דווקא השכל שלי. האמת האלוקית שלפעמים אני אשתמש בשכל שלי. והאמת האלוקית שלפעמים לא אשתמש בשכל שלי. השכל זה המבט האלוקי על החיים. אני בוטח במבט האלוקי בחיים. הביטחון הוא נוכחות אלוקית בחיים. הביטחון הוא אמון שהכל פה. ואם אתה שייך לשכל הזה, אז תשייך את עצמך לא רק באקט של הביטחון. להשכים ולהריב זה ליצור מאמץ יותר כבד, נכון? אתה יושב פחות בבוקר, אתה יושב פחות בערב. אתה מחליט שאתה נהיה יותר שייך. להשתייך לאלוקים זה ציר אחד מאוד רציני, להשתייך לאלוקים זה ביטחון, אבל זה רק ציר אחד, יש לנו גם את הציר של בית המדרש. ביטחון זה אקט נקודתי, עכשיו, איך פועלים. וכשאתה לא רואה איך פועלים, אז אתה צריך לחזור פנימה, להיכנס למערה. לחזור למעמד הר סיני, להיות יותר... יותר ויותר ראו, יותר ויותר שייך. ואז מה יקרה? ואז או שיתברר כי תוקפים אותך בגלל חסרונות שיש לך, ואתה תשתחרר מהחסרונות האלה, ואתה אומר, שיפסיקו לתקוף אותך. ואם מישהו ימשיך לתקוף אותך, אז הוא כבר לא עסוק בך, הוא עסוק באלוקים. אז המלחמתו, זה לא מלחמתו שלו, זה מלחמת השם. ממילא א' תהיה את כל עשייה לשמיע שצריך ב', זה כבר כביכול לא עסק שלו, זה מעליו. בעזרתו יתברך שמו, מה רצית להוסיף לנו?
לא, לבוא לשון למהר"ל שתעשה מה שבא לך, הכל זה ביטחון.
תעשה מה שבא לך?
ואם אתה עושה כבר את זה, תעשה אותו עד הסוף.
תעשה מה שבא לך? לא ראיתי את זה במהר"ל.
גם לשמוע, אם יש לך שלוש אופציות, אופציה כל אחת שונה מהחבר השני.
איפה כתוב את זה?
ככה הבנתי מה שהרב אמר.
ממה הבנת בדברי את זה? כל כך התאמצתי שלא תביא משפט כזה.
יש לנו את השלוש,
אבל אף אחד משלושתם היא לא תעשה מה שבא לך, תעשה מה שבא לו.
לא משנה איפה תלך, זה כאן בוא כולך, תעשה את זה, כאן בוא כולך, תלך, כן, פסיבי, הקדוש ברוך הוא יחד. אלך עד הסוף, הקדוש ברוך הוא יחד. תעשה ככה, הקדוש ברוך הוא יחד. זה לא ביטחון, כאילו... כמו שלא תהיה.
אני לא בטוח שאני מבין מה אתה אומר, ואני אנסה סיכום של דקה להגיד. אני מבין שהדבר האחרון שביטחון אומר לך זה לעשות מה שבא לך. הפוך על הפוך על הפוך. זה מה שבא לאלוקים, אם כבר נשתמש במילה הבאה. אתה עובד עם אלוקים. אתה עובד עם אלוקים, ואלוקים נוכח בחיים. ביטחון זה תנועת נפש, ביטחון זה אנרגיה פנימית שמאפשר לך ליצור מגע עם הנוכחות האלוקית במציאות. איך זה בא ידי ביטוי? זה פחות משנה. קודם כל העיקרון, העיקרון האלוקי נמצא פה. ולכן מה? לכן אתה צריך לחשוב, אם השכל של אלוקים נתן לך, אין לך שכל אחר. אבל גם עם היושר של אלוקים נתן לך. אתם רואים הרבה פעמים אנשים שהם, איך הרב ציודאי אומר ככה, לפעמים נזכיר בדיחה כזאת לא מצחיקה, שיש תומעה הותרה בציבור, נכון? יש כשאומרים שלשון הרע הותר בציבור. אנשים בחיים לא ידברו לשון הרע למישהו אחר, אבל זו מלחמה פוליטית, או מפלגתית, או מגזרית. שם כבר חופשי חופשי, כי זה לשם שמיים, אתם מבינים? זה לא... זה לא, זה לשם שמיים. זה מפה, משם, תראה אנשים שהם צדיקים, מדהימים, פתאום יש מלחמות רוחניות, מרשים לעצמם וזאת תמיד הרחמים, ולעשות מעשים ש... השם ירחם, אתה לא מבין מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? אז לפעמים זה בא מין ביטחון מעוות כזה. אני לוחם מלחמות השם. אז אני אשים בכל הארץ כל מי שזז בכלל מה. מי שואל, מי דום להשם ומי משכם מעריב. אני לוחם, אני לא עושה בשבילי. אז צריך להפעיל, מידת הביטחון היא משהו אמיתי בנפש, שיודע להתחבר לזה שאלוקים נמצא כאן. מה אתה עושה? אתה עושה שני דברים, אני מבין. אתה א', עובד, מפעיל את כל הכישורים שלך, אני אחד, ממוקד מטרה, את האומץ, את התבונה, את המחשבה, וב', אתה מעצים את העדינות המוסרית שלך. עכשיו אתה יורד לשטח. ודווקא מתוך שאלוקים פה, זה נותן לך אומץ הרבה יותר גדול. אתה פתוח, אתה לא אומר אולי כן, אולי לא, אתה יודע שאלוקים מחכה שתצליח. ולכן אתה פותח את כל מרחב האפשרויות. אבל לא בטוח בכלל שאתה יודע, נכון? אבל בטוח שאתה עובד עם מה שיש לך. אתה צריך לחפש פתרון שיש לו סיכוי. יש לו סיכוי. נכון משגמזו מצא פתרון שיש לו סיכוי. נכון משגמזו הוא לא צריך מהנדס על. אם אתה מהנדס על, מהנדס על, אני יכול לדבר עם כולם. מידת הפתרון לא שייכת רק למישהו מפקד רמטכ"ל. יכול להיות אדם מאוד פשוט. אבל הוא יפתח בדרכים שלו. האם זה יעיל? כן, זה יעיל כי אני עובד עם אלוקים. כשאתה מלא ביטחון, אז באמת אלוקים עובד איתך. אתה תעשה את מה שאתה חושב. אלוקים ישלים את זה. לפעמים, גם אתה מודע לזה שהדבר הכי שיש לך מה לעשות זה מה? זה להוציא מעצמך מידות שליליות. לקטר, להביט בעין שלילית, לצבוע בצבע שחור את היריב, להסביר למה הוא לא בסדר, לעשות דברים שהם, לפעמים אנחנו עושים דברים שהם פוגעים, אבל באיזה מנגינה? בכאב, אתה בוכה כשאתה פוגע ביהודי אחר, כשאתה מצייר יהודי אחר. אתה לא יכול לישון מרוב השפלה, או שאתה, קדוש, חיות הקודש. חיום מחורי, אז יאללה, הכל מותר. לכן אני מבין שהדבר האחרון שאתה עושה את זה מה בא לך, זה בדיוק הפוך. אתה בכלל לא בא לך, אתה בכלל לא עסוק בעצמך, אתה עסוק באלוקים. ולפעמים אלוקים אומר לך, אני איתך, אז תשקיע חזק, ויהיה בסדר. ויכול להיות שאתה משקיע חזק וזה כישלון, אז מה? אבל זה מה שאלוקים רוצה, שתשקיע חזק, וזה התוצאה לא תגיע. זה חלק מתהליך הרבה יותר רחב. הגיוני גם, כמו שאמר לנו, שאם תשקיע חזק את מה שיש לך, אז תהיה עזר משמיים ביחד יעבוד. ולפעמים, כמו הפרק שחותם אותנו, אותו ביטחון, אותה נוכחות אלוקית, אומרת לך, אני לא אהיה פחות ישר, אני לא אהיה פחות טוב לב, אני לא אהיה פחות שמח, אני לא אהיה פחות נדיב, בגלל שאני בוטח בהשם. אני אעשה לפי מעשים אכזריים, אני אחסל את האויבים שלי בסיכול מוקד, אבל גם זה, ובטח לא כשזה אח שלי. לניב הזה אח שלי, אז כן, אז לפעמים ביטחון אומר לך, אדוני, זה לא מה שאתה מחליט, זה מה שאתה, המוח שלך מראה לך, המוח, התבונה, הכישרון. אם המלחמות שלך עם האנשם השם הופכות אותך למנובל קטן, אז אתה לא נלחמת עם האנשם השם. יש התלבטות באורות הקודש, וזה נסיים, בהקדמה לאורות הקודש חלק ג'. יש הקדמה קודש, אז הוא שואל שמציב את הדילמה, הרב יצא, מה עדיף? אם אדם מתקדם ביראת שמיים, אבל התקדמות הזאת בירת שמיים שלא גורמת לו לנסיגה במוסר שלו. אפשר לדמיין כזה דבר. הוא נהיה יותר דוס ופחות נחמד. לפני שהוא היה דוס, הוא היה כזה נחמד. כזה נחמד. וטוב לב ועוזר תמיד. מאז הוא נהיה דוס, הוא נהיה נחס. יכול להיות כזה דבר? אין כזה דבר, אתה אומר. למה שיהיה כזה דבר? יכול להיות כזה דבר. זמנית בטוח יש לי כזה דבר, בסדר? הוא לא ידע את ההלכה קודם, אז הכל היה סתם בסדר, פתאום הוא יודע ההלכה, אז הוא מבין שמה שהוא עושה זה קטסטרופה, מה שהוא עושה זה אסון, מה שהוא עושה זה נבלות תרופות. אז קשה לו להגיב, הוא לא נהיה פחות נחמד, הוא פשוט מבין שיש פה הרבה בעיות. אז אני לא מדבר על דברים כאלה, אבל היפותטית, תרם אצלנו עם מצב כזה. הוא חזר בתשובה, בזכות זה, ובמקביל הוא פגע ביראת שמיים שלו. אז מה עדיף, יראת שמיים הוא מוסר טבעי, אז הרב פותר את הדילמה. בסדר? כל התקדמות ביראת שמיים שפגמה במוסר הטבעי היא לא התקדמות ביראת שמיים. בסדר גמור, נפטרה הבעיה. אתה יכול לדמיין שהוא נהיה יותר צדיק. זה בטוח. הוא יכול לחשוב, אנשים יכולים לחשוב, אבל זה לא יכול להיות. סימן ליראת שמיים שהיא לא דוחקת למוסר הטבעי. היא לא פוגעת, לא יכול להיות. לא יכול. לפעמים אתה צריך לעשות מעשים מאוד כואבים, נכון? רופא בבית חולים צריך לעשות ניתוח לילדים, בטח, לעשות טיפולים כימותרפיים, מסכנים, אחרי זה הם יקיעו כל היום ולא. בסדר, זה לא בית המוסר הטבעי. הבית המוסר הטבעי זה שחיקה של הרגש, שחיקה של העין הטובה, של טוב הלב, של האחווה, של תחושת הביחד. איך אתה מסתכל על החברים? אם מזה שאתה צדיק, יש לנו היום מלחמה את הדעות במדינת ישראל. אנחנו רוצים, יש כאלה כוחות שמנסים לקעקע את הדמות היהודית של מדינת ישראל, אנחנו רוצים להיאבק נגד זה. אם המאבק הזה גורם להיות ציני, גורם להיות כל מיני רמות של מידות רעות, אז אני רק פוגע בעצמי יותר ויותר בדמותה הדתית של מדינת ישראל. גם זה כמו, זה קרב כמו כל הקרבות, אם יש מה לעשות, צריך לחשוב טוב, 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 יש מה לעשות או אין מה לעשות. יש מצב קשה לפעמים, יש פוגעים לך נכון, עכשיו מה לעשות. ולא כל דבר מותר לעשות, כי יש דברים שאני עושה, מה, אם אתה רב על מקום חניה, אז זה מצדיק כל פשע שבעולם, זה אני מסכים איתך. לא יקרה עוול עם זה, אבל אם אתה רב על להכנות את אלוקים בהר הבית, אם זה אתה רוצה להשרות שכינה בישראל, ואתה בגלל זה נהיית האדם פחות כלל ישראלי, יכול, לא, אתה לא אומר, אתה הכי צדיק, אתה הכי כלל ישראלי. הכי הכי כלל ישראלי שחרר. אבל אם אתה יוצא למלחמה, המלחמה הזאת שוחקת את הדינות שלך, את הרגישות שלך, אז אתה ירא ורך הלבב, לא כל אחד ירקה לצאת ממלחמות ישראל. אז כנראה שאלוקים במצב הזה אומר לך, דום להשם והתחלה לו, השם, השכם והערב לבית המדרש. תיכנס, אתה רוצה ללכת למלחמות השם, תחזור לסטנדר, חבל, מי אמר שיצא, מי אמר שטוב יצא, לפעמים טוב שיוצא, לפעמים לא טוב שיוצא. אז דורש הקשבה כל הזמן, הדינות מאוד שלמה, מידת הביטחון דורש ממך להיות הרבה יותר מצמיחה. מידת הביטחון בהשם לא זורקת, אתה לא זורק את אלוקים משום דבר. אתה חוזר אליך, מידת הביטחון אומרת, אתה עם אלוקים, אלוקים איתך. וממילה אתה מייחס לתבונה שלך, לרגישות שלך, למוסר שלך, ללב הטוב שלך, עוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. הדבר האחרון שאני לפחות מביא מהמהר"ן, אתה עושה מה שבא לך. תעשה מה שבא לך, זה עולם בלי אלוקים. תעשה מה שבא לך, זה
נתפני מקום לאלוקים, וזהו, כאילו, איפה שלא תלך.
אני לא מצליח לראות איך הוצאת את זה מהדברים שלי. ואם מישהו הבין ככה מהדברים שלי, הרי אני מושא מודעה בזאת, שלא לזה התכוונתי, בחריפות, כן. ממש לא, אני מבין שאם אתה עובד עם השכל, אתה נהיה מאוד מאוד מדויק, אתה לא עושה מה שבא לך. מי שבא לך זה, אתה יודע, יש עבירות ש... והראתם אלוקיך, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מה התכוונת. יש דברים שמסורים ללב. כן התכוונת בתפילה, לא התכוונת, ואף אחד לא יודע. ככה מידת הביטחון. אתה עושה מה שבא לך, או אתה עושה מה שאתה חושב שאתה חייב לעשות. זה רק אלוקי, זה גם לא מעניין, זה לא מעניין אף אחד מה עשית. יכול להיות שאתה עושה מה שבא לך, ואתה מספר לכולם שבטחת. אתה מספר לעצמך שבטחת. זה שטויות. הביטחון באמת זה אלוקים פה. אם אלוקים פה, אני עובד איתו. הוא לא עובד אצלי. אנחנו עובדים ביחד, אני זוכר מי הבוס. ולכן אני לא עושה מה שבא לי. לפעמים בא לי לא לעשות כלום, והשכל שלי אומר לי, וואלה, תפסיק לשקר, אתה יודע שאתה צריך לעשות. אם אני מאוד רוצה לעשות, והמוסר שלי אומר לי, תפסיק לשקר, אתה לא צריך לעשות את זה. אנחנו רואים שגם הרוקבה, שהוא המורה הרציני, הוא גם היה על הקצה. ורבי אלעזר עצר אותו, ואמר לו, מרוקבה, הוא הטיף לו מוסר, הוא אמר, נתן לתוך לו, מרוקבה, אתה גדול, כל הכבוד לך, אתה המורה, קטון שמחנכם אתם. והדעה שלך זה לגדול עוד יותר. מי אני, אני אעיז להגיד דבר כזה. אבל רבי לעזר, שמרו כבר שאל אותו, בחר עוד פעם ועוד פעם לעצור אותו. וכשהוא קיבל, הוא היה קשוב, והענבה שלו להיות קשוב לרבי לעזר, היא זאת שבנתה את המציאות ככה, שמי שנחם נגד מרו כבר, אז הוא לא יכול להמשיך לדרוך פה את פני האדמה. כל טוב רבותינו, מה החלטנו? לאן ממשיכים?
תשאו לי חצי סתם.